שלום לכולם. אנחנו עושים את הסדרה בתחילת זמן חורף ולא בתחילת השנה, ככה יצא פה זמן. כן, זמן אלו, זהו. השיר הזה משעמם יותר מהקודם מכמה דברים, ובואו נזכור.
איזה אחד
מהפרקים? לא, מהסדרה של הראשונים. זה כאילו מי ששאל אותי הבוקר, זה המשך. והתשובה היא ההפך, זה פרוקל קוראים לזה, שעושים את הסדרה השנייה לפני הכיף, ככה. בבית גנזה יש את כל הסדרה, אני אומרת את זה פה פעם בקיבוץ, שנים, ממש, אני לא זוכר כמה זה שנים, התחלנו, כמו שנתחיל עכשיו, בתקופת פרס, בארץ ישראל, ולמדתי אותם שנים, כל שבוע עברנו דור הבא, עד ימינו אלה הגענו. קראנו לזה בהתחלה בית שני, אחר כך חז"ל, אחר כך היה קצת גאונים ראשונים, לאחרונים זה אי אפשר היה להשתלט. עשיתי סדרה שקראתי לנושא הכלים, שזה היה מסביב לטור, אחר כך מסביב לשולחן ערוך, אחר כך פוסקי זמננו, כל מיני. מה שאנחנו עשינו שנה שעברה, היה בעצם סדרה לראשונים, אם כי התחלנו אותה בגאונים, הסיבה שהתחלתי שם ולא פה, זה יותר מתאים לשנה א', שיר יותר קל ומעניין. כל שבוע התקדמנו דור אחרי דור, ממש, חסידת זה לפי סדר, שנות הלידה, לפעמים זה שנות הלידה משוערות, אבל לא היה לנו, זאת אומרת, לא עשיתי סדרה נגיד של ראשוני אשכנז או בעלת השפות, ממש עברנו, היה לנו קפיצות, אם אתם זוכרים, למדנו בין, נכנס לנו בין רש"י לרבינו תם, נכנס לנו לא יודע, ריה"ד, ממש זה היה לפי סדר הלידה, בעיקר ראשוני אשכנז ספרד, גם פרובנס. התחלנו במבוא לגאונים, זה היה השיעור הראשון, לא נתתי הקדמה, קיצור תולדות הזמן היהודי, זה היה הקדמה. ואחר כך התחלנו במבוא לגאונים, רס"ג, אולי היה עוד שיעור של תקופת הגאונים בארץ ישראל. וזהו, והעברנו שלושה שיעורים על דור הביניים, על ראשונים בעצם שפועלים, או איך לקרוא לזה, ראשונים שפועלים בתקופת הגאונים, או בסוף תקופת הגאונים שכבר יש לנו באשכנז, עברנו שלושה שיעורים, ואז עברנו ראשון אחרי ראשון, עשינו את זה במשך שנה. זה שיעור נחמד, אמרתי לכם שאני בוחר אנשים תיאורטית לפי ההשפעה שלהם, אבל חוץ מזה לפי האנשים המעניינים. באמת היה שיעור מעניין. וואי, אין מספיק דפים? לא, יש
עוד. יש עוד.
אני רוצה להגיד שכבר סילמתי לפי כמה אנשים שיהיו עוד שבועיים, ולא זכרתי שבשיעור הראשון. זה באמת סדרה שיותר מתאימה שיעור א', לשנה הראשונה. עכשיו גדלנו, והשיעור הזה הוא קצת יותר מטיבי קשר. אנחנו מדברים על תקופת חז"ל, לא יודע איך לקרוא לזה, לא יודע איך מבוא. אנחנו נעבור, בסדרה הקודמת אפשר להגיד שהיה מין שקוראים לו עלינו באקדמיה סיליבוס. ידעתי איפה נתחיל, ידעתי איפה נגמר, ידעתי פחות או יותר מה כל שבוע. עכשיו אני יודע איפה זה מתחיל, אני לא יודע כמה זה ייגמר. עכשיו אנחנו נמשיך, כל עוד אתם תהיו פה, לאט לאט אתם תתגייסו ונעלו. ונגיד ככה, כל עוד יש שלושה תלמידים, אנחנו מקיימים את השיעור הזה. האחרון ששורד, אין מושג. כן, נכון, צרפו, זהו, עכשיו זה נהיה חובק עולם. אז באמת נגיד מילה לשומעינו בהקלטות, שיעור הזה עם דפי, דבר ראשון, הסדרה הקודמת, שאני חייב לומר שהיא הרבה יותר מגניבה. אני אשתדל להעלות גם אותה אחרי שהקבוצה נהייתה גדולה, אבל ראיתי שבבית גנזה אין לי את כל הסדרה, אבל באמת פה בדרייב אני אראה אם ביחד יש לי פחות או יותר גם אותה, ואז אני מפנה גם בלהעלות את הסדרה משנה שעברה. הסדרה של היום היא עם דפים. אז מי ששומע אותי תוך כדי איזה משהו, אז דבר ראשון אני אשלח גם את הדפים, כל שיעור הקלטה ודף, אבל מי ששומע תוך כדי נסיעה או, לא יודע, או כלים או משהו, אז כל מקור, אם אלה אנחנו גם קוראים אותו, אז אני חושב שאפשר. אנחנו מתחילים במבוא ולא בדפים האלה. אנחנו מתחילים את השיעור איפה שנגמר התנ"ך. בסדר? זה ממש ההגדרה פה. איפה נגמר התנ"ך?
מות דליה.
מה זה?
מות דליה ונחליטה.
לא. אני לא יודע למה, כולם. תמיד אומרים לי, תמיד אומרים לי סוף בית ראשון. אבל לא. מה זה? נכון. עזרא ונחמיה, זה בכתובים ובנביאים חגי זכריה ומלאכי. כן. יש לנו קצת קשה לעמוד פה על תאריכים, אנחנו גם לא נעשה את זה בכלל. עם אלה כמעט אין לנו כלום. עכשיו השיעור הזה הוא ילך ויצטופף. זאת אומרת, יעשה צפוף מבחינת הזמני. כשאנחנו נגיע לתנאים, אז בעזרת השם, נקדיש שיעור לכל דור. ואין לנו דורות עם יותר משיעור אחד. למשל, תלמידי רבן יוחנן בן זכאי, אני לא יודע אם נדחוף את כולם לשיעור אחד, ואם כן זה צריך להיות שיעור מאוד עמוס. ככל שאנחנו מתקדמים בציר הזמן, יש לנו יותר חומר. אנחנו נתחיל בתקופת בית שני. והנושא שלנו בעצם, קראנו זה רבותינו בזמנו, בצורת האנשים שהשפיעו עלינו. אבל פה אנחנו נהיה הרבה יותר תלושים מהבחינה הזאת. כשנדבר על בית שני, מה יש לנו על במדף הספרים היהודי, לא האקדמי, בישיבה, מבית שני? ספרות בית שני.
התנ"ך.
התנ"ך זה לא כל כך רע. התנ"ך זה לא כל כך רע. מה זה? יפה, הספרים חיצוניים. האם נמצאים במדף הספרים היהודי, הספרים חיצוניים?
לא.
שאלה? אני לא יודע אם אתם יכולים להגיד לי שמות של חמישה מהם.
יכולים.
בסדר, אז למדתם יותר מדי אצל הרב רבין. כן, זה קצת אקדמי. מי שידע, מי שיגיד פה, לא יודע, יהודי, התחנוך, חצי טוב, מי שיגיד לי פשר השבטים, יגיד לו, אתה לא ב... לא יודע, אולי כן, אולי אתה בישיבה הנכונה, אני לא יודע, אני לא אגיד את זה. אתה לא במוסד הנכון. התשובה היא בגדול שאין לנו, צריך לחשוב על זה, לחשוב, לגרד. זו תקופה שלא נכתב, מיד קשה נכתב, אין לנו הרבה ספרות מהתקופה הזאת. בגדול, בספרות התורה שבעל פה אנחנו מדברים על עריכה ולא על כתיבה. נדבר על המדרשה ההלכה כשנגיע, על המשנה כשנגיע. במשנה משוקעים הרבה מאוד דורות. אז אולי יש שם עוד דברים יותר קדומים. אני לא יודע, אז יש הרבה דברים עם תנאים, כתוב רבי ישמעאל אומר. אז רבי ישמעאל אומר, אז יש לי תנא קמא, אז אני לא יודע ממתי היו. ואנחנו מצליחים לזהות משניות קדומות. אנחנו אומרים, פה זה לפני זה משהו, לא יודע, פרק ראשון של קידושין, לפחות הרובד הקדום שלו, מה שנקרא מסכת עד הקניינים, יגידו לכם במחקר שזה משניות קדומות. יש לנו חומרים שאנחנו מזהים אותם בתור קדומים. כמה קדומים אנחנו לא יודעים. אבל אי אפשר לשים את האצבע, זה גם לא כל כך הרבה תוכן. עכשיו, המשנה, אני חושב שיש שתפים, והיא לא מסתכלו ביחד. המשנה היא לא כל כך הרבה שנים. אנחנו מתחילים את תקופת המשנה בחורבן ב-70, ומסיימו אותה בעריכת המשנה, אנחנו נביאים תאריך בערך 220, תשמעו גם 222, שזה קל לזכור, או מקדימים קצת ל-196, זה סדר גודל, אנחנו בסדר גודל של 150 שנה. ויש לנו מזה אוצר ענק של כל דברי התנאים שבשמם, הם כולם מה-150 שנה האלה, טיפה קודם, שאנחנו לא יודע, שניים, שלושה תנאים שאנחנו קוראים בשמם, שיש עליהם יותר מחמש משניות, כל אחד בודדים קצת קודם, וגם זה עשרות שנים קודם, ולא יותר. אז זה 150 שנה של המון, 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 המון. ומה קורה ב-500 שנה או ב-400 שנה, אני מדבר על זה עם 400-500, לפני התאריך הזה. יש לנו בתקופת התנ"ך, יש לנו את התנ"ך, בבית ראשון. בבית שני, אנחנו פה נגרד. כשאני מכין שיעור על הדור השלישי בזוגות, אני צריך לגרד כחומר כדי לשים את זה בזוגות, בשיעור שלם. יכול להיות שלא יהיה לי מספיק, אז אני צריך דור שלישי ורביעי לזוגות ביחד. כשאני אגיע לדור שלישי של תנאים, זה יהיה ההפך. יהיה לי הר של חומר. ולהכניס אותו לשיעור אחד, זה יהיה בגיליוטינה. בסדר, ככה החומר פה עובד. הוא פירמידה, או פירמידה הפוכה, על איזה צד מעמידים. הוא מתחיל במעט מאוד חומר, שאני צריך להיות ארכיאולוג של המקורות. ולהתחיל לחפש. להתחיל לחפש בגמרות, שמצטטים לי, שפתאום אומרים לי, לא יודע, שמעון בן שטח. שמעון בן שטח, נגיע אליו, כנראה היה משמעותי מאוד בדורו. מה שהוא השאיר לדורות, הוא יחסית אחד הכי בולטים בתקופת בית שני, הוא מעט מאוד, אנחנו נעביר אליו חצי שיעור, אבל כך ילך השיעור הזה. אז אנחנו מתחילים איפה שנגמר התנ"ך, האם זה כולל את עזרא ונחמיה? בוא נגיד אחרי עזרא ונחמיה. זה לא כל כך משנה לנו הדור הבודד הזה. בוא נגיד דור אחד אחרי תקופת בית שני, אנחנו מתחילים את השיעור וניתן לו מבוא. מבוא לתקופה עליה ידבר השיעור. ככה, זה משפט שאתם תצטרכו לשנן אותו, ואנחנו נגיד אותו כל שיעור בשיעורים ראשונים, תצטרכו, מי שעוד לא יודע אותו, צריך באמצע הלילה. המשפט הוא כזה, פרס, יוון, חשמונאים, רומא. בסדר? זה הבסיס של התקופה שלנו. בראשית הקורס הזה, שלטה בארץ האימפריה הפרסית. ואנחנו נדבר אליה היום. לאחר מכן הגיעה האימפריה היוונית, ואנחנו נדבר גם היום על המעבר ביניהם. הייתה פה האימפריה היוונית, זה בעצם דור אחד שאחריו האימפריה התחלקה לארבע. בהתחלה היה פה מעבר גדול מאוד בין המלך הדרומי מאזור מצרים, תלמי, לבין המלך הצפוני מאזור סוריה, שהישראלים קוראים לו סילבקוס, ובאמת קראו לו סלאוקוס, זה משום מה, כמו הרבה פעמים, זה הגיעה המזרח אירופאית שהביאה לנו את הוווים האלה, אבל אחר כך הסילבקים או הסלאוקים, איך נקרא לזה, מפסידים או מגיעים לברית, נגיע לזה עם בית חשמונאי. אז זה סיפור המוכר בחנוכה. המוכר קצת, זאת אומרת, כולם יודעים בגדול, מרד החשמונאים בהתחלה יצליח צבאית בדור הראשון, ובדור השלישי הוא גם יצליח מדינית, ויכונן פה מדינה עצמאית. לראשונה מאז תקופת בית ראשון. על בית חשמונאי ותקופת הזוגות במקביל נעבור פה דור אחרי דור. לאחר מכן הרומאים יגיעו, הם לא בדיוק יצטרכו לכבוש אותנו. בית חשמונאי יתפורר, בעיקר בגלל מלחמה פנימית. מלחמת יהודים, מדברו על חורבן בית שני בגלל מלחמת אחים, זה בקטנה. בית חשמונאי, נדבר על אורקונוס ואריסטובולוס, שהם כל אחד מהם בנפרד, בזמן שהם נלחמים אחד בשני, הם בנפרד, כל אחד מהם שולח שליחים לנציב הרומאי בסוריה, תבוא ותציל אותי מאחי, או ביחד לכבוש את אחי, ואז בעצם תשלוט פה בארץ, וככה הרומאים את סוריה הם צריכים לכבוש מהפרטים, לא יודע מי שולט עליו, את יהודה הם לא ממש צריכים לכבוש, פשוט נכנסים לפה בקלות. את התקופה הרומאית אנחנו נחלק לכמה חלקים, עד החורבן היינו שני חלקים, את תקופת הורדוס, היא תקופה בפני עצמה. ככה זה עובד, יש בנייה, מגיעים לאיזה בניין, אז המדריך הסתכל לפי הסיטוט של האבנים, האם זה התקופה החשמונאית, ההורודיאנית או הרומאית. הוא תקופה בפני עצמו, הבן הזה שינה את הארץ לגמרי. אגב, תקופתו זה בערך הלל ושמיים, דבר על זה. ואחרי הורדוס אנחנו קוראים לזה הנציבים הרומאים. הנציבים הרומאים זה בעצם משהו חצי פה בין מדינה ללא מדינה, עד המרד הגדול, חורבן בית שני. אחרי חורבן בית שני, אנחנו קוראים לזה תקופת התנאים. בסדר? בעצם יש פה שלטון רומאי מלא, איך סוג של פרובינציה, כן, פרובינקה יהודה, מאז ואילך, וככה תתחיל לנו תקופת התנאים. אז אצל הגויים יש לנו, אמרנו, פרס, יוון, חשמונאי, רומא, נכון? שוב אמרנו, את זה חייבים לדעת, זה בסיס, כל מי שחי בארץ הזאת צריך לדעת את הסדר הזה. מה שמפתיע בכל הסדרה הזאת, כולל בית שני, כולל תנאים, כולל המוראים, כולל ראשונים, שאנחנו במפתיע, ואין לי לזה הסבר, רואים התאמה מאוד גדולה בין התקופות של ההיסטוריה, שאותם לא לומדים בחינוך הדתי, ואני לא יודע אולי טוב שכך, לבין התקופות של ארון הספרים היהודי. מתי אמרנו מתחילה תקופת התנאים? למה שיהיה קשר?
כי
כן, אנחנו מחפשים, אבל זה לא רק עובד ככה. שמעון הצדיק היה משערי כנסת הגדולה. נכון? יש לנו תקופת אנשי כנסת הגדולה, ואחר כך היה לנו תקופת הזוגות. היה לנו בן אדם אחד באמצע שנקרא שמעון הצדיק. זה ילך לפי פרס ויוון. הזוגות יהיו יוון וחשמונאי. ככה זה עובד. שמעון הצדיק, יש מדרש שמתאר שהוא בא להקביל את פניו של אלכסנדר מוקדון. אלכסנדר מוקדון זה כיבוש יוון את הארץ. זה קורה לנו ביחד. הדברים יקרו לנו כל הזמן ביחד. תקופת המוראים, אנחנו לא בטוחים מתי להתחיל. צריך להתחיל אותה כשהמשנה יורדת לארץ ישראל. המשנה נערך, אמרנו, בערך 220, 222. כמה שנים אחר כך צריך להתחיל את תקופת המוראים, אנחנו לא בטוחים מתי.
אתה מגיע אליה?
אני אהיה פה, אבל אתם כבר לא. אלא אם כן, לא יודע, נעשה את זה איפשהו מקוון, או בשנה אחרת.
לא, יש שלושה שיהיו
לי. סוף תנאים. אני אומר, אם יהיו שלושה, אם נגמור עד סוף השנה, אז כן. אז נתחיל המוראים. כן. אם יהיה לנו שנה, נסיים תנאים, בעזרת השם. תלוי בכם, כן, בקיץ, יהיה פה מישהו מהנוכחים?
יש לי שתיים.
אז שאיתנו, בעזרת השם. אבל לא יבואו חדשים, אתם יודעים. אבל פעם היה כלל פה, זה כבר לא נכון, כשעשו את כל השנה באמצע, היה כלל שילוב בוגר לא מתגייס, רק מתחלף. אבל הכלל הזה כבר עבר מהעולם, הרגע שעושים פה שנה וחצי רצוף בהתחלה. אז את התקופה המוראית, קורה ב-226, יש מתחלף שלטון פנימי בתוך הפרסים, השושלת החמנאית, או הכי מוזר שהאיראנים עד היום חושבים שהם ההמשך שלהם, למרות שהם שום קשר. אבל זה 226. אתה אומר, רגע, זה בדיוק תחילת המוראים. אמרנו, עריכת המשנה 222, כמה שנים אחר כך אני רוצה שרב ירד לארץ ישראל עם המשנה, אני לא יודע בדיוק מתי זה, אבל בדיוק מתחלף, מתחילה אימפריה חדשה בתוך פרס. התקופה שאחר כך, הגאונים, יש שקוראים לה, היהודים בבבל תחת שלטון האסלאם. זה שם של ספר. תרגע, זה שלטון, זה בדיוק תקופת הגאונים. אבל כשהמוסלמים יכבשו את בבל, אנחנו פתאום נקרא לזה תקופת הגאונים. למרות שלא צריך להיות שום קשר. שלא ידענו לשים באשכנז מתי ההתחלה של תקופת הראשונים, התחלנו לבדוק מתי מתחילה האימפריה הרומית הקדושה. כי יצאנו פחות או יותר תאריכים דומים. אני לא מדבר על גירוש ספרד, שוודאי שזה ביחד, כי גירשו את היהודים, אז ממילא התחלף. אלא הדברים שלא אמורים להשפיע, משנים לנו את ההיסטוריה שמתחלפת האימפריה, ואנחנו בכלל לא יודעים שהתחלפה האימפריה, רק יהודים שהתחילה תקופת האמוראים, או התחילה תקופת הגאונים, התחילה תקופת הראשונים. אני אומר, תדעו לכם, גם קורה פה משהו בעולם. תקופת המעבר בין הזוגות לתנאים, הוא בעצם הלל ושמאי, שאין לנו בדיוק גם המעבר. התחלת שוב, אני לא משמע תקופת הורדוס. אין לזה הסבר טוב, אבל אני חושב שאתם יכולים לתת לזה הסברים כהסברים בגוש לא פחות טוב ממני. אז זה תולדות הזמן שלנו, ובואו נגיד אותו עכשיו יותר אחד לכאן. לתקופה הפרסית אנחנו קוראים עזרא ובדינו. נדבר עליה עוד מעט. עזרא ובדינו. זה התקופה הפרסית. תקופת גם יוון וגם החשמונאים ייתן לנו תקופת הזוגות. אנחנו נדבר על כל זוג באיזה בדיוק תקופה היא, כשנגיע.
סוף החשמונאים זה לא היה כזה הרבה.
כן, אבל תלוי ממתי אתה סופר ועד מתי אתה סופר, נכון? אנחנו נדבר גם עם תאריכים בדיוק. מתי המרד של מתתיהו? שוב, מתתיהו מורד, יהודה כובש, בקרב הרביעי הוא ימות. שמעון כבר יהיה יחסית מלך, אבל שמעון יירצח על ידי נציג של היוונים, לא בדיוק, ביריחו, תלמי בן חבוב, שירצח את שמעון. זאת אומרת, עדיין המרד, איך נקרא לזה, לא, אנחנו ממש עצמאים, רק הבן של שמעון נדבר עליו. על אורקנוס הראשון, שהוא מגיע לאיזשהו דבר שנראה בהתחלה כמו הסכם כניעה עם ה... אם זה כבר אנטיוכוס השביעי, אבל אז אני חושב טיפה פחות עם הכלים של השחמט. אבל אחר כך כשאנטיוכוס ההוא יפסיד לפרטים, בעצם נצא לעצמאות, כמו שאתה אומר, היא לא תימשך יותר מדי דורות, אבל יחד עם עם לא יודע, שלושה דורות או כמה של הסלאוקים, סלווקים, ויחד עם החשמונאים, יש לנו פה בעצם את הזוגות.
מה זה? בערך 70 שנה, לא?
אז בוא נדבר, אוהבים היום להגיד ש... 70 שנה, אוהבים להגיד היום, 73 שנים, כתב איזה ספר נתנאל אלימסון, שהממלכה המאוחדת, זאת אומרת, לפני שהיה ישראל ויהודה היו 73 שנים, והחשמונאים היו 73 שנים, זה שתי המדינות עצמאיות היחידות, לכן עכשיו הגענו ל-73 שנים, אז בואו נראה אם נתפרק. להגיע לחשמונאים, למספר הזה, אפשר להגיע לכל מספר, תלוי איך סופרים. ממש, אנחנו נראה את המספרים וכל אחד יחליט לבד. איך לספור, קשה לשים את האצבע על מתי התחיל, וקשה לשים את האצבע על מתי נגמר, וככה אפשר קצת לשחק עם זה. ואז אמרנו שסוף הזוגות, הזוג האחרון, שזה גם התנאים הראשונים בעצם, באיזושהי מידה, זה הלל ושמיים, והם בערך בתקופת הורדוס. אחר כך אנחנו נגיע מהלל, אנחנו נדבר על זה דרך באמת תנא חשוב שחי לפני תקופת התנאים, שהיה רבן שמעון בן גמליאל, אפשר לקרוא לו רבן שמעון בן גמליאל, לא סליחה, רבן גמליאל, אפשר לקרוא לו גם רבן גמליאל הזקן, שהיה באמת חשוב מאוד, דבר כנראה מקובל בתולדות ישראל להגיד שהוא הנכד של הלל, יש לו מחקר טענה שהוא לא היה בן של הלל, זה טיפה יותר מתאים עם הזמנים, שבאמת היה מבחינת החומר שיש עליו הוא תנה, הוא תנה לגמרי, וזה בתקופת הנציבים הרומיים, ומה שיש לנו לפני החורבן. אחרי החורבן יש לנו זה נורא קל, אחרי החורבן תקופת המשנה. אמרנו בערך 150 שנה, מחורבן הבית, נדבר, דרך יבנה, הדורות שיש לנו ביבנה, אחר כך תנאי הצפון, תנאי הדרום, כמה שנספיק, נדבר על כולם, עד רבי יהודה הנשיא, שיחתום לנו את תקופת המשנה, והלוואי, הלוואי, הלוואי שנזכה לשרוד עד אליו. אז זה מה שעומד לקרות, כן.
מתוך הספרות היהודית?
אז התשובה היא גם וגם. יש לנו ככה, שני סוגים של מקורות. אחד, מקורות בזמן אמת, שזה חז"ל. חז"ל, יש לנו מעט כל כך בזמן הזה שבעיקר חז"ל שמדברים על. אבל קצת אני אביא את לוויוס, מה שיש אני אביא. וגם חוקרים. זהו, ולכן השיר הזה הוא קצת יותר כבד מהסדרה הקודמת. אנחנו לא מדברים על, אלא לומדים את. כן? אני לא אגיד לכם, חז"ל אומרים שכך וכך, אלא אני אביא פה, בדף, בקצרה, כמה משפטים מחז"ל, ואנחנו נלמד אותם. אני לא אגיד, במחקר אומרים, אלא אני אביא לכם מחקר. בסדר? כבר תלמידי ישיבה בוגרים. יאללה, תקופה הפרסית. קראתי לשבוע בדיוק איזה חוקר, שמאוד מאוד מתפלא על זה ש... פחוות יהודה, פרובינקה זה רומאי, פחווה זה פרסי. עד היום, השם פחה. כן? אבל ככה פרסים קראו לזה, מילה שהתגלגלה אחר כך מהם. קורש בכלל ממציא המון דברים. תקראו עליו קיצור תולות לזמן. רואו שקורש ממציא את זה שאני כובש אותך לטובתך. שמי קורש עשו את זה כל האימפרית כולם עד היום. סטארט-אפ. מייסד ממלכה נורא חשובה. מה גבולותיה?
כל העולם בערך.
מה זה? יפה מאוד. מי שאמר הודו עד כוש, תבין, תגידו, לקשר אותו קצת. אם אין לכם מפה, אז הודו אתם מכירים, מזרח אסיה. העולם המוכר, פשוט אחרי מצרים, הוא כבש גם חלק מסודן, שמבחינתם קראו לזה. קראו לזה כוש, זה מה שכובש...
כל אירופה?
כורש? לא, 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 את אירופה הם לא הכירו.
לא, רק אסיה.
כן.
רק
אסיה הקטנה, מה שנקרא. טורקיה.
לאיטליה ושם, לא?
טורקיה, לא. לא. אחר כך שרומים, הרומים כובשים אותם. היה אחר כך מלחמת איטליה, לא, אבל יוון. הם זכו, כמו שאנחנו זכינו לפלביוס, להיסטוריון שתיאר את מלחמות יוון ופרס. בשם הרודוטוס. אז אנחנו מכירים קרבות ימיים מרתקים. שהם לא הנושא עכשיו. אבל כן, האמת היא שהם חצי הנושא עכשיו. מלחמות יוון פרס, האמת. בסדר, אבל אחרי כורש. אז אמרתי שהייתי היסטוריון שמתפלא מאוד, איך זה שפחוות יהודה מטבעים מטבעות. יש לנו מטבע שהוא העתק של, אתם יודעים שהמטבעות שלנו הם כמעט כולם, המטבעות שלנו הם כולם, חוץ מהחמישה שקלים, הם העתק של מטבעות עתיקים. וכשנזכיר, כשנגיע לתקופות של המטבעות, אז נדבר, אולי נבקש, אולי אפילו אני אביא מטבע, כי אני נדבר על מלכי חשמונאי שזה המטבע שלהם. אבל המטבע הראשון שיש לנו בארץ ישראל, בבית ראשון זה עד לפני שהמציאו את המטבעות, המטבע הראשון שיש לנו, זה, כמו שאמרתי, פחוות יהודה. יהודה, ואולי הם קראו לזה יהוד, אנחנו לא יודעים, הם כתבו יוד, היי, דלת. שלוש אותיות. והם הוציאו מטבעות כסף בגודל כזה, 0.85 סנטימטר. אני מנסה לעשות בהצבעות ואני לא יודע, 0.85 סנטימטר הקוטר. קטנטן. וההיסטוריונים לא מבינים למה. יש לפחות שש פחוות פה באזור, אדום, הם פחווה בצנת שבעה. שומרון, כן, יהודה, שומרון, כמו שהיה ישראל ויהודה ושומרון, נמצאים השומרונים. הם לא מטבעים מטבעות. אנחנו מטבעים פה מטבעות? זה לא כל כך ברור. ההיסטוריונים לא הבינו למה. אבל לא יפה להגיד, לי זה מובן מאליו למה. מה זאת אומרת? אנחנו מעצמה. אנחנו נורא קטנים, אבל הם שיגעון גדלות. חזרו לפה מאוד קצת אנשים, אבל אמרו, אנחנו ממשיכים בית דוד, אימפריה. לקח להם הרבה זמן להיות אימפריה, אבל הם... חגי אומר על הבית מקדש, גדול יהיה כבוד הבית האחרון מן הראשון. וצוחקים עליו, לא צוחקים, בוכים. מסכנים שהם בוכים, כתוב. אוהל מסכן, הם ראו את מקדש שלמה בתפארתו, והם רואים את האוהל המסכן הזה. זה אגב נבואה שהתגשמה מילולית. לא עברו 300 שנה או 400, תלוי איך סופרים, נכון? הורדוס בונה בית שלא היה כמותו. אבל השאיפה לגדלות הייתה כל הזמן. הייתה כל הזמן. היהודה בתקופה הפרסית הייתה קטנה ומסכנה, סבלה מהאדומים, סבלה מהשומרונים. לא סבלה מהפרסים. האימפריה, תקופה הפרסית, היא לא כל כך... משליטה את התרבות שלה על העמים הרחוקים. למשל, נדבר על זה היום, כשיבואו יוונים, יהיה פה התייבנות. כשיהיה פה רומאים, יהיה פה המון תרבות רומאית. כשיש פה פרסים, יש הרבה פחות תרבות פרסית. השפה שלנו מושפעת מעט מאוד מהפרסית. יש עניינים פרסיות, פרדס, יש כמה מילים פרסיות שבוסטן, כמה מילים פרסיות שנכנסו לעברית, אבל לא הרבה. יחסית לזמן שהיינו תחת שלטון פרס. לעומת זאת, מילים ביוונית, תרבות יוונית, צורת שלטון יוונית ורומית, מאוד מאוד נכנסים פה.
זה לא מדיניות של פרס כאילו?
כן. אין, כל עוד אתה מעלה להם מיסים כסדר, ואתה לא נלחם עם העמים שסביבך, אז הכל טוב. ככה הם עובדים. מה שכן, קורה פה בפרס, ואפילו מדהים, כי זה לא מקורי מקורי פרסי, אבל אנחנו רושים זה מהפרסים, זה הכתב, הגופן. כתב שלנו, שנקרא כתב אשורי, אנחנו לא קיבלנו אותו בגלל ממלכת אשור, אלא אשורים לקחו אותו, זאת אומרת, הפרסים לקחו אותו מאשור, ואנחנו קיבלנו אותו מהשלטון הפרסי. מה שיפה במטבע, שכתוב עליה, אמרנו, יהודה ביוד ה' ד' או יהוד, זה כתוב באותיות עבריות. עבריות, כתב עברי. אני קורא כתב עברי, כן, כתב, אין לנו. כתב עברי עתיק, אתם מוצאים, כתב דאץ.
קדום.
איך זה? קדום. קדום למה? מה זה כתב עברי לא קדום? אין כתב עברי אחר. כתב העברי, פשוט אין לנו זמן, כל הכתבים שאתם מכירים היום הם גלגולים של הכתב עברי, או הכתב כנעני, או הפרוטושמי, או איך שקוראים לו. הפיניקים שהיו יורדי ים העבירו את הכתב הזה. זה לא במקרה שזה א', ב', ג', ד', ה', אלפא, בטא, גמא, דאטא, אפסילון, A, B, C, D, E. זה לקחו מאיתנו, גם הצורה. תשמעו, אני מגיע לדבר ואני נסחף, וכל זבננו, לא יעצור אותי שאין פה טוש. סליחה, לא שומעים בהקלטה, זה לגמרי לוח. ככה נראה ביובית, א', וככה ב', וככה ג', וככה ד', וככה ה', אפשר להמשיך. מה זה א'? מה זה א' בעברית? שגר על אפיך, בשביל רצונך, זה שור, צירו שור, זה הכתב תעתיקי, צירו את מה ששמעו. א' שור, ב' זה בית, ג' זה גמל גדול, לא יודע גמל, מה היא ד'? זו דלת שפותחת את הכל. עד ד' זה, ב' ג' ד' יצא לנו שרד בלכה, נכון. כל עוד היא מצאה, אז אפילו ההבדל בניקוד, כי אם השנה משתנה הניקוד, זה לא שג' מתחיל, זה לא שגמל מתחיל בג', הם אמרו אותה מילה, לגמל ולג', ולאות, ולאות הזאת. A ואלפא. כן, בהפך, בגלל ה... B ובטא, לא יודע, זה אותו דבר?
כן, כמעט.
ההיפוך זה בדרך כלל כי הם כתבו משמאל לימין במקום מימין לשמאל. למה הם כתבו? למה אנחנו כותבים מימין לשמאל? זאת השאלה. עשית פעם לכתוב מימין לשמאל, וואי, זה השנים האחרונות שאני יכול להגיד את הדבר הזה בכלל. כי מי עוד כותב? כן, כבר לא כותבים, כבר מתקתקים זה... זה נמרח, מימין לשמאל זה נמרח, אז למה אנחנו כותבים מימין לשמאל אם זה נמרח?
אם הייתי בגלל היתדות.
בדיוק. אם אתה מחזיק ביד אחת ידידה ואחד פטיש ואתה ימני, כמו שהיו פעם, אז הרבה יותר נוח לך, אתה יכול לראות בזה, אתה יכול רק לכתוב מימין לשמאל. ככה אנחנו יודעים, כתבים מהתקופה שכתבו אותם עם פטיש ויתד, עם מימין לשמאל. כתבים שמהתקופה שכבר המציאו את הפפירוס ואת הדיו, הם משמאל, משמאל לימין. אז הם הפכו, אבל פשוט לקחו את הכתב שלנו. כן.
אז למה העברית לא נהפכה?
לא, הם לא הפכו, הם לא הפכו. הם פיתחו את הכתב שכבר היה להם דיו, לא הופכים. לא הופכים, אנחנו לא אנה טורקה שמשנה את הכתב.
מי יודע לא להפוך?
מה זה?
מי יודע את הכתב לפחות?
אנחנו שמרנים. כן. אבל לא רק את המטבע שבתקופה הפרסית, שלב המעבר של הכתב, יהיה בכתב עברי. כל המטבעות יהיו בכתבים עבריים. זה לא יאמן. מטבעות המרד הגדול לגאולת ציון. בהתחלה לחירות ציון, זה משתנה אחר כך לגאולת ציון. כמו כתוב לנו על איזה...
איך הפרסים הסכימו על הדבר
הזה? למה?
זה נשמע ממש אוטונומיה...
כן, אני חושב שפחות, זו שאלה גדולה. אני חושב שלא כל כך היה אכפת להם, אבל עינינו הרואות. אף אחד לא עולה בדעתו, אין שום מקור שכותב. ואז מצאו מטבע, זלזלו בו. מצאו מטבע בירושלים, זלזלו בו. מצאו מטבע ביריחו, זלזלו בו. מצאו בחצור, 100 מטבעות. מצאו. מצאו, 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 וכמה צורות, אמרתי, נורא, נורא קטנים. ומי שירו אחריהם, מטבעות. אז זה הממלכה הפרסית. אנחנו קוראים לממלכה הפרסית או עזאו ודינו, או אנשי כנסת הגדולה. זה אותו דבר, מסורות של חז"ל, אנחנו לא יודעים איזה כלום. מסורות של חז"ל, שבאנשי כנסת גדולה היו 120 חכמים, אנחנו לא יודעים מי הם. מי הם 120 חכמים? הם מרתק. מה הם עשו? מה הם הגו? מה הם למדו? תנ"ך? הם מדרשים? לא יודע, מה החומר שהיה להם? בטוח שהיה להם. בטוח שהחומר שלנו מושתת על החומר שלהם. אנחנו לא יודעים. אנחנו לא יודעים. לא, נשאר לנו כתוב וערוך ספרים, סיכומי, פרוטוקולים, ישיבות לבית מדרש, אנשי כנסת הגדולה. אבל בגלל המאה ה-20 האלה, אז אנשי המדינה שבדרך אמרו, גם אצלנו נעשה בפרלמנט, 120 אנשים, שזה מאוד התאים לחצי מיליון איש שהיו פה כשהקימו את המדינה. היום 120 אנשים זה פרלמנט יחסית לנפש מאוד 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 קטן. כן, בטח. אתה רואה כל מדינה, כמה מאות בבית הזה וכמה מאות בבית הזה. אנחנו 120 אנשים שרבים ביניהם צריכים להסתדר. אז המשנה ידועה בתחילת אבות, משה קיבל תורה משנה, משנה לראשונה, משנה לזקנים, זקנים מביאים, כן, קצת... בתנ"ך שלנו הזקנים כנראה זה השופטים, לא יודע, נביאים, נביאים מסרוע לאנשי כנסת הגדולה. וככה מתחיל לנו כאילו התורה של הפה, והם אומרים שלושה דברים. ואחרי כנסת הגדולה יש לנו שמעון הצדיק, כמה נשאר כנסת הגדולה, אז בואו נדבר עליהם בזמן הקצר שנשאר לנו. הנה במגילה, 120 זקנים ובהם כמה נביאים, תקנו 18 ברכות על הסדר. רוצים להגיד אנשי כנסת גדולה, אומרים 120 זקנים.
הוא פעל איפה ששמעת שמעון הצדיק של היום, או שאין קשר?
הקבר. לא הוא פעל, הוא קבור.
הוא קבור שם?
הוא פעל בירושלים. כן. השכונת שמעון הצדיק קרויה על שם קברו של שמעון הצדיק. המשותף לכל הקברים בארץ ישראל חוץ מאחד, היא שאין עליהם מסורת רציפה, בוא נגיד. איך אתה יכול לדעת שהוא קבור שם? לא שם יהודים ברצף. שום מקום בארץ ישראל היום ברצף. חוץ מאחד, איזה קבר אחד אני יכול לדעת? לא, קבר אחר, לא קבר הרמב״ם. מי שהיה בשיעור של הרמב״ם, הקדשנו לזה 3 דקות בסוף השיעור האחרון. הרמב״ם חי, פעל ומת ונקבר במצרים, ויש לו קבר בטבריה. אבל זה לא נורא, כי הוא היה נגד לעלות לקברים, אז זה מתכזב. מערת המכפלה, מצוין. למה מערת המכפלה?
שימור
עם השנים,
תמיד, זה
המקום קדוש. איך אתה יודע? אבל איך אתה יודע שזה שם? איך אתה, אולי זה בבתי לרומדה ולא במערת המכפלה?
ממצאים ארכיאולוגיים?
איזה ממצאים ארכיאולוגיים?
המכפלה.
מערת המכפלה? מה זה מערת המכפלה? כשאנחנו...
כפולה.
לא.
אסיפה היה.
מה זה? לא, מערה כבר מזמן איננה. מה יש? מי שהולך למערת המכפלה? מה הוא רואה? נו, נעשה סיור. המדרגות, המדרגות. מבנה, איזה מבנה? מי בנה את המבנה? כשהיינו בראשונים, אמרתי, חייבים לעשות סיור לטולדו, ללא יודע מה, בעקבות ראשונים. מערת המכפלה, וואי. המבנה הוא של הורדוס. המבנה נשאר שלם, מבנה של הורדוס קיים עד היום. הורדוס בנה שם מבנה, אז אנחנו יכולים לדעת איפה שהורדוס בנה מבנה.
איך ידעו אז לפני?
להורדוס, זה מסורת, בית שני. בדיוק, היהודים התפללו במערת המכפלה, לא יודע, קידשו את מערת המכפלה. הורדוס רצה להיות בסדר עם היהודים, החכמים, הפרושים, ולכן בנה להם שני מבנים גדולים.
איך יודעים
את זה
מבנה של הורדוס?
זה אנחנו יודעים, לזהות את המבנה של הורדוס, ואחרי אני לא ארכיאולוג גדול, אפילו אני יודע. יש לו שיטת סיטוט ייחודית, אבנים ייחודיות. אתה רואה, מי אני לגום מגלומני? אתה יודע שזה הורדוס. אתה הולך ב... במנהרות הכותל אתה יכול לראות עד פה בנה הורדוס ומפה בנה להורדוס. בכותל עצמם אתה רואה איפה הגדירו. הורדוס בנה הרים בהי, בנה מבנים שלא היה, אומרים שבסדר גודל שלו אחריו היה הבא בתור, היה טדי קולק. אבל אני חושב שזה לא... מה זה?
ישראל קאס גם טוען שהוא
היורש. לא, אבל מבחינת בנייה. כמה הוא בנה? כמה הוא בנה? לא, אני לא מדבר על מי ש... אתה אומר מגלומנים שרבה. אני אומר לא רק התכונות האלה של הורדוס, אלא בפועל שהוא בונה. אבל גם הוא טדי קולק, זאת אומרת, מבחינת מטראז' זה יהיה, מבחינת גובה, זה גם יפה. אבל עוד 2,000 שנה כמה יישב מזה?
טוב, 2,000 שנה כמה שנה
עוד. הנה, תסתכל, תסתכל על מערת המכפלה.
רגע, יש עכשיו של
מערת המכפלה? מערת המכפלה, מבנה. המבנה שמערת לך, שאתה עולה במדרגות, אתה רואה את המגדלים, זה מבנה הרודיאני.
יש עבר את המסגרת שבאנו.
נכון. זה עבר גם שיפוצים וגם החרבות. אבל בגדול, מערת המכפלה זה מבנה הרודיאני. הר הבית, ההרודיון, הסרטה בה, הר הבית לא המבנה, ההר. ההרודיון לא המצודה שלא נשאר, אלא ההר. הסרטה בה, אותו דבר. אין לנו עוד אנשים בארץ ישראל שבנו הרים. כך הגענו אליו מהפרסים, לא יודע. 120 זקנים, ובהם כמה נביאים, תקנו. ואז יש שמונה אנשים, תקנו. על התפילה, אגב, נדבר, היא תלווה אותנו, נפה מאוד. אז זה 120 זקנים, הכוונה לאנשי כנסת הגדולה. אני לא רוצה לדבר עכשיו על מי תיקן של 120 ברכות. אבל תראו את הרמב״ם שכותב את הברייתא הזאת בלשון שלו. כיוון שראה עזרא עובד דינו כך, עמדו ותקנו להם 18 ברכות על הסדר. הרמב״ם פשוט מתרגם לקורא. במקום 120 זקנים, הוא כותב, עזרא עובד דינו. זאת אומרת, אנחנו קוראים באותו, הראשונים משתמשים בשתי השמות האלה במקביל, או 120 זקנים, או אנשי כנסת הגדולה, או עזרא עובד דינו. תקופה פרסית כך נקראת, עזרא עובד, עזרא עובד, עובד דינו. לגבי הכתב הזכרנו, תראו בסנהדרין, אמר מרזות רבית אמרוק במקור 2 ד', בתחילה ניתנה, זה סנהדרין דף כ"א עמוד ב', בתחילה ניתנה תורה לישראל בכתב עברי ולשון הקודש. אמרתם שאתם קוראים לזה כתב עברי קדום. אין כתב עברי אחר, זה כתב עברי. חזרה וניתנה להם בימי עזרא בכתב אושורית ולשון ארמי. וואו. נתן תורה שני, שיבת ציון, אנשים דוברים ארמית. הם כותבים ארמית ומדברים ארמית. תראו את, את הכנות בהמשך, שאומר מר זוטרה. בררו להם לישראל כתב אשורית ולשון הקודש. התורה שלנו כתובה בכתב אשורי, אבל אנחנו קוראים, קוראים בעברית, מדברים עברית. והניחו לאדיוטות כתב עברית ולשון ארמי. אדיוטות, וואי, זה מעליב. מה האדיוטות? אמר רב חסדא קוטאי. קוטים. חז"ל קוטים, קוטים, הם קראו לעצמם שומרונים, נדבר עליהם בעזרת השם בהמשך. הקוטים, הם כתבו את תורתם בכתב עברי. הכתב העברי שלהם עבר כמה וכמה גלגולים. שומרוני היום שלא יודע היסטוריה, הוא לא יצליח לקרוא את מצבת מאישה. זה לא בדיוק אותה, אותה גופן, אבל אתם יכולים לראות, אפשר לראות בעין את, את, את הגלגולים. אז השומרונים, הם מדברים ארמית ולא עברית, אבל הם כותבים עברית. זו עדות יפה. אז זה, זה מה שכן נשאר לנו מהפרסים, השפעתם עלינו, זה הכתב, הגופן, כואב הלב.
ואיך מיודעים
מדברים? עברית.
עברית,
אתה מבין עברית? אנחנו, היהודים מדברים עברית, אבל משתמשים בגופן האשורי. ולעומת זאת, השומרונים, הם מדברים ארמית, כמו, כמו האשורים, אבל הם כותבים את העברית.
אז מה זה בכתב אשורית ולשון ארמית?
כן, השומרונים מדברים עם רכיב, נשמת מקולת, האמא מדברת עם המקולת, היא מדברת איתו ארמית. אבל כשהיא רוצה לכתוב את זה, אז את הארמית היא כותבת בגופן עברי.
טקטיק.
טקטיק, אבל אנחנו ההפך. אנחנו את הרשימה למקולת מדברים בעברית. אבל בדיוק, אבל כשנכתוב את העברית, נכתוב את זה בתעתיק אשורי. אנחנו עד היום כותבים את תעתיק, זה בעיניי כואב הלב, כאילו, או לעבור לכתב עברי, או לעבור לכתב לטיני.
למה?
זה כתב אשורי, הסנטימנטים, זה בדיוק, הגמרא אמרה זה שבבה. עזרא אישר להם לישראל, לכן קוראים לזה אשורי, לא שעזרא אישר את זה. הם אמרו, הרי זה לא מסורת, כך אומרים חז"ל, זה לא מסורת. איך שינינו? ספר תורה כשר. ספר תורה כתוב עברית, הוא פסול. חייב להיות כתוב. אצלהם זה היה שפה לועזית, אצל חז"ל. זה כמו אצלנו, זה שפה עברית, שפה קדושה. א', בקבלה, כל הצורות, מה, כמה רגליים על הקרקע, כמה ידיים למעלה. אבל זה כתב לועזי. חז"ל הכתב לועזי. אז הם באים ללמד עליו זכות. טוב, יותר מדי הקדמות. את הדף הזה, מה שלא נגמור היום, אין. עכשיו, שבוע הבא, בעזרת השם, אנחנו משבוע הבא, עד סוף הסדרה, כל שיעור עוסק באנשים. שבוע הבא נדבר על שמעון הצדיק. והורשו, הזוג הראשון, אנטיגנוס איסוכו. יש לנו בתקופה הפרסית שנים חסרות. הבאתי קטע מויקיפדיה, שיש שם ערך מאוד יפה, שמסביר את הבעיה, ונותן לנו סקירה של כל הפתרונות. מאוד ממליץ לכם על הערך הזה. הויקיפדיה הוא, כן, היום קוראים לזה היום אקלקטי, הוא חלקו ברמה טובה, וחלקו ברמה לא טובה. יש לה יהדות שם.
ערך מרק לא טוב.
לא, אותמתי.
לא,
אני יודע. אבל יש נטייה ביהדות לערכים שם להיות לא טובים. בגלל שהם אומרים גמל זה סוס שתכננה ועדה. זה, כל אחד לוקח אותו למקום אחר. מישהו כתב ערך, אבל מישהו זה לא מוצא חן בעיניו, כי הוא יותר מדי שיביש, אז הוא משנה. ומישהו אחר הוא אקדמי, אז הוא משנה לצד השני. וזה יוצא הרבה פעמים ערכים מסובלים. לפעמים. הערך הזה הוא ערך מצוין. רק לא כתבתי, כי אני רואה כתבתי פה כעדה, זה שנים החסרות. כשאתם מקלידים. לפי סדר עולם, טוב, לא נקרא לכם, תקראו אחר כך. אם אנחנו לפי חז"ל הולכים אחורה, אנחנו יודעים שבית המקדש, יש מסורת, בית המקדש השני, שעומד על תילו 420 שנה, ניקח משנת 70 לספירה אחורה 420 שנה, אז אנחנו יודעים מתי נבנה בית המקדש השני, 70 שנה גלות, נלך עוד 70 שנה אחורה, נגיע לחורבן בית המקדש הראשון, כשניקח את התאריך הזה של בית המקדש הראשון, שוב מ-70, 420 אחורה ועוד 70 אחורה, זאת אומרת 490 אחורה, מ-70, אנחנו נגיע לתאריך מסוים. התאריך הזה שונה מהתאריך המקובל במחקר לחורבן בית ראשון ב-166 שנה. אבל את החורבן אנחנו אומרים שהוא בזמן אחיד, את הפער הזה אנחנו שומעים בתקופה הפרסית. את הפער הזה קל מאוד לצמצם אותו ב-80 שנה, ובערך בחצי ממנו, ועם 80 שנה אנחנו נתקעים. התקופה הפרסית בדרך כלל, לפי סדר עולם רבה, היא 52 שנה. שזה דור אחד, עזרא ובדונו. לפי ההיסטוריונים, בוא נגיד ככה, צריך לשים שם בתקופה הפרסית בארץ עוד איזה 2-3 דורות. בסדר, עזרא ובדינו, לאנשי כנסת הגדולה, זה לא דור אחד. אלא זה 3 דורות. בסדר? זה הבדל שצריכים להכיר אותו. לא נדבר עליו בכלל יותר ממה שדיברנו. בשנת מינוס 333, פה כבר אפשר לדבר על השנה בוודאות, אלכסנדר מוקדון כובש את העולם. בגיל צעיר.
הוא כובש את העולם?
הוא כובש את העולם בזמן קצר מאוד, תוך 2-3. הוא בתוך בחור צעיר כובש את העולם ואז הוא מת. ממחלה. ואז מגיעים פה היוונים. ובעצם אז אנחנו מתחילים על עזרא ובדינו, אין כל כך מה להגיד. וגם אמרנו שעזרא הוא תנך, אז אנחנו לא מדברים על התנך פה. אז אנחנו מתחילים בתקופה היוונות.
כן, כמה הלכות כמו קריאה בתורה בשנים 50?
עזרא. תקנות עזרא... אולי נזכיר אותם באחד השיעורים הבאים. בהחלט יש על עזרה הרבה מה לדבר. אבל לא נעשה את זה. בסדר, אמרתי, אנחנו מתחילים אחרי התנך. אז אני רוצה... ב-333, כך לזכור. מינוס, כמובן. 333 לפני ספירת הנוצרים. נורא מבלבל. אתם זוכרים בסדרה הקודמת, אמרתי, זה מבלבל למאות, מה-12 לתרגם שנה. עשינו לזה כמעט כל שיעור, חזרנו על 1140, איזה מאה זה היה. אז עכשיו מה שמבלבל זה שהשנים הולכות אחורה. 333, כעבור 10 שנים, זה 323. כן, הזמן שם הלך הפוך. זאת אומרת, עד שנגיע לנצורים הרומאים, מה זה?
איך זה לא
הלחיץ אותם? כן, אבל אתה רואה כמה דברים מוזרים הם עשו מבחינת הזמן. גם הבדלים של מאות שנים, כנראה אולי זה בגלל זה. אז מגיעים היוונים, תראו, משנה, בגיטים, תאריכים, מסתובבים פה כל מיני תאריכים. איזה תאריך כותבים היום בגט? אתם יודעים? שנה לבריאת העולם. ממתי עם ישראל מונה לבריאת העולם, המספר הזה?
לבריאת העולם.
לא. מתי התחילו להשתמש בבריאת העולם? אתה רואה בתנך, כתוב כך וכך שנים לצאת עמרת מצרים, לא יודע, שנה חמישית למלך הזה והזה. אין לנו לבריאת העולם בתנך, אין לנו בריאת העולם בחז"ל, אין לנו בריאת העולם בגאונים. תקופת הראשונים מתחילים למנות את המניין הזה שאנחנו מכירים לבינן העולם, שזה מניין לפי סדר עולם רבה. אבל בגיטין, תראו, כתב לשום מלכות שאינה הוגנת, בדוגמה, לשום מלכות מדי, לשום מלכות יוון, לבניין הבית, לחורבן הבית. לבניין הבית אני מבין למה לא למנות אחרי החורבן, אבל לא למנות שני לחורבן הבית. לא יודע, כל המניינים האלה הם פוסלים גט, כי הם לא מניינים מדויקים, אחר כך אפשר להתווכח, ולכן תצא מזה ומזה, וצריכה גט מזה ומזה. לעומת זאת, אמר רב נחמן, בגולה אין מונים, אלא למלכי יוונים בלבד. אני לא בטוח אם הוא לא קורא לניסטים, כאילו גם לקיסרים הרומאים. זאת אומרת, כתוב במשנה שלא מלכים למלכות יוון, אבל רב נחמן אומר, בגולה אין מונים, אלא למלכי יוונים בלבד. כותב לפסקי הריד, הלכה למעשה, אף על גב דתנן, בפרק הזורק, כתר לשם מלכות שנה נוגנת, לשם מלכות מדן, לשם מלכות יוון וכולי, אפילו אחי, נהוג לכתוב למלכות יוון. ולא חיישן לשלום מלכות, משום דחה זאת ולא אבו קפדי עליו. אלא ודאי בכל מקום נאמנו למנות למלכי יוון, כיוון דמנהגה טליה מילתא, לא חיישן למתניתא דגיטין. נאמנו למלכי יוון. ואומר, ומה עם המלכות שלך? היא תתרגז אם תמנה למלכי יוון, אתה מורד במלכות? לא, לא קפידי, תלו דומינן. הוא אומר, המלכות, הכוונה, אתה צריך לכתוב תאריך הקובע. אם אנשים עובדים לא עם מלכות יוון, ואתה כותב מלכות יוון, אז זה לא בסדר. אני חושב שזה הוקימת על המשנה, שעושה כבר רב נחמן. המשנה, אני חושב שהיא מתנגדת למלכות יוון, כי אתה, כאילו, תאריך לא עזי. מה אתה מתייוון לנו?
אנחנו בעל הבית, עניין הבית, זאת.
מה זה?
תאריך יהודי.
המשנה, אבל רב נחמן כותב שלא.
לא, עניין הבית, חורבן הבית. לאו דווקא לתאריכים בעזי.
כן,
אתה מבין על הבית הדרך הזה. גם המאמים האחרים ספרו את השנים כאילו לפי...
מה זה, גם?
גם המאמים האחרים ספרו את השנים לפי... מאז שהבינת העולם, או איך הם ספרו כאילו?
עד שנת 500 בערך יש שלטונות מקומיים, בדרך כלל ברוב העולם עונים לקיסרים הרומאים. בערך במאה החמישית בא איזה נזיר שמודד מתי נולד מושיעם, ולוקח איזה 100 שנה להתפשט בעולם הנוצרי, ומאז הנוצרים עונים למניין שאנחנו מכירים היום את השנים. חודשים זה סיפור אחר לגמרי. כן, אבל השנים, בערך מאה שישית, העולם הנוצרי מונה למניין למניינם. חודשים הלועזיים, אני לא... חודשים הלועזיים לא יותר לועזיים מהחודשים שאנחנו קוראים להם עבריים, שהם בעצם פרסיים, אבל גם הפרסים לקחו אותם מכל הימים. מקווה שאתם מכירים את ה... כל מי שחבר פה ברשת חברתית, אז לא מצליח להימנע מהפוסטים השנתיים. שזה לא מר חשוון ולא חשוון, אלא מר חשוון, בחודש השמיני, באקדית.
הוא לא בנה
מוצא. בסדר. אבל תראו קטע מדהים על המעבר הזה, בסדר עולם רבה, תראו. פסוק מדניאל. והצפיר הסעיר מלך יוון הוא המלך הראשון. זה מדניאל ח' ושני פסוקים מדניאל א', ועמד כילד גיבור ומשל ממשל רב ועשה כרצונו, וכעומדו תשבר מלכותו ותחץ לארבע רוחות השמיים. הוא אלכסנדרוס מוקדום שמלך י"ב שנה. עד כאן, עד אלכסנדרוס מוקדום, הנביאים מתנבאים ברוח הקודש. מכאן ואילך, הט אוזנך ושמע דברי חכמים. וכן הוא אומר, שאל אביך ויגד לך זקניך ויאמרו לך. לכל זקני השוק, תנוד לומר, ויאמרו לך, אל למדת שזקן זה שקנה חוכמה. עד כאן היו הנביאים מתנבאים ברוח הקודש, מכאן ואילך, את עוזך ושמע דברי חכמים. המעבר מהנבואה לחוכמה, מתי קורה לפי סדר עולם רבה? של אלכסנדר מוקדון. בתקופה הפרסית יש לנו נביאים. כן, חגי זכריה המלאכי, סוף נבואה. הם מגיעים לארץ. הם עוד בגלות, יש לנו, לא יודע, חזקאל מתנבא בבבל. חגי זכריה המלאכי מתנבאים בתקופת בית שני, יש לנו נבואה. בית שני יש נבואה בתקופה הפרסית. זה לא ממתי שעלו לארץ, זה ממלך לועזי. מלך לועזי סמנו, מהתקופה היוונית? למה התקופה היוונית? מה היוונים מביאים?
כתב.
גם, אבל הכתב שלנו שר קודם. זה נכון, הם מביאים המון 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 תרבות, אבל פה בעיקר, איך הם קוראים לזה? נבואה מתחלפת ב?
פילוסוף חוכמה.
בחוכמה. אתה אומר את זה ביוונית, אותה מילה, פילוסוף זה אוהב חוכמה. חוכמה היוונית, ותראו איזה השפעה עלינו. אנחנו כבר לא מקבלים יותר רוח הקודש. אל תנסה להבין את מה שהקדוש ברוך הוא אומר דרך הנבואה, אלא תנסה להבין אותו דרך החוכמה. וזה לא אני אמרתי, כן, זה כתוב פה. או מעבר, שאני חייב לומר שאני בתור תלמיד של מורי ורבי הרב יעקב מדן, אז אצלי זה מובן מאליו, ומעבר מהנבואה לחוכמה, ומי הצליח יותר? לא שאלה פשוטה בכלל. לא שאלה... בלשכנע את ישראל? כן? מי הצליח יותר? בוא נגיד ככה, לפרש את דברי הקדוש ברוך הוא. שאלה? לא, אתה מפורסם חכם, עדיף לנביא.
זה לא תדע לעולם.
נכון. אבל זה הרבה ראשון אתה אומר, מה זאת אומרת? נביא הוא מדבר בשביל השם. לא ברור, לא כל כך ברור. חכם עדיף מנביא. המשפט הזה התגלגל. התגלגל אצלנו. אז אפילו מביא פה פסוק מהתורה, שעל אביך ויגד לך זקניך ומורך. זקן זה שקנה חוכמה, זה מין משחק מילים כזה. זה שקנה, מהמילה זקן. אז תלו את זה כבר פסוק בתורה. זקניך ויאמרו לך, תקשיב לחכמים שמחליפים פה את הנבואה. טוב, זמננו תם. האמת היא שהמכשיר ההקלטה הוא גם שעון חול. נראה את האיחור, בסדר. אז כותב לי פה 55 דקות. אז אני לא יודע אם מספיק לקרוא, אבל מה שאמרנו שלא קורה בפרסים, אבל קורה ביוונים, מביאים איתם תרבות. ואנחנו, אנחנו. בסדר, אנחנו, כן, אנחנו לא מהאום. מבחינתי זה אנחנו. אנחנו מתייבנים. בקטנה. או בצורה מסוימת. איך לקרוא לזה? באמת פה שני קטעים, שני מהספר שבהוצאת יד בן צבי, אני מאוד אוהב אותו, זה לקט מאמרים, בשם ימי בית חשמונאי. הוא נמצא בספירת כותר, שחבר איתי באותם מאגרי מידע. אז תראו את הראשון, תבנו השם אחות בית חשמונאי. פרופסור באומגרטל. מחלוקת עמוקה שוררת בין החוקרים ביחס למידת ההתייבנות בירושלים בשנים שקדמו לגזרת אנטיוכוס. שיטות פרשנויות חשובות המנסות להסביר כל אחד בקטעה מיוחדת את הסיבות שהביאו את אנטיוכוס הרביעי, כן, אפיפנס, הידוע שלנו מחנוכה, לגזור את גזרותיו, תלויות בעמדות החוקרים כלפי ההתייבנות שהייתה קיימת בירושלים בימי כיבוש אלכסנדר, ועד לתקופת חיבורו של ספר בן סירא. טוב, את כל הדברים האלה לא נמתח עכשיו. אולי מגבי תקופת שלטונו של בית חשמונאי המצב שונה. זאת אומרת, עד מרד מתתיהו אנחנו לא יודעים עד כמה היהודים פה הושפעו מהיוונים. כל חוקר הולך לזמן אחר, אין לנו מספיק עדות. אבל מה קורה בתקופת בית חשמונאי? לגבי תקופת שלטונו של בית חשמונאי המצב שונה. הרוב המוחלט של החוקרים, למעט אחדים שמטרות אפולוגוטיות שולטות בחיבוריהם, סופרים שמרובתם של חשמונאים בתרבות הכללית שסבבה אותם מוכחת מעבר לכל ספק, שהם מתכם, כן, מתייבנים זה המילה החמורה.
למרות שהם דווקא כאילו
בדיוק, המרד היה נגד היוונים, אבל אנחנו לא יודעים קודם עד כמה כולם היו יוונים. זאת אומרת, קברים מתקופת קוק, מתקופה לפני זה, כתובים בעברית. קברים מהתקופה החשמונאית, כתובים ביוונית.
בכל אבל תמיד
יש פה מהממצרים, כן? נכון. אבל בכל אופן יש פה מלאכים, מלכות עצמאית, אתה מצפה שהם ידחמו בזה. אז תראה, בוא תראה מה הוא כותב. עדות לרשמותם הכפולים של שלטי בית זה, למחשל, יוחנן אורקנוס. כן, יוחנן אורקנוס, הזכרתי אותו קודם. הראשון, כן, הבן של שמעון. שהוא בעצם הראשון שהוא עצמאי. והכינוי שלקח לעצמו המלך יהודה אריסטובולוס הראשון, פיל הלן, הלן זה ההלניסטים, ופיל זה כמו פילוסוף, זה אוהב הלניסטים, אוהב יוונים. עדות מסוג אחר אדריכלית להשתלבותם של בית חשמונאי בתרבות העולמית, יוצאת בתיאור הקבר המונומנטלי, שמיד שמעון בן מתתיהו לאביו ולאחיו. בערי מודיעין, מי היה אביו של שמעון?
שמעון בן
מתתיהו. מתתיהו, הכהן, זה שהרגת היווני, אתה הולך למודיעין, אתה לא הולך, אתה קורא את התיאורים של הקבר שעליו, אתה רואה שהוא קיבל קבר יווני, או בתרבות יוון. בימי ינאי נושאים גם מטבעות הממלכה, סימנים בעל היופי בינלאומי, כוכב, עוגן, כתר. מתתיהו אנטיגונוס, נדבר עליו. אתם מכירים את המטבע של מתתיהו אנטיגונוס עם המנורה. מאיפה אתם מכירים?
עשר
אגורות. יפה מאוד. אולי זה בגלל שהיה במצור, במשהו, על שם מנורה ולחם הפנים, בשולחן, נדבר על זה. כיוון שהמצב העובדתי ברור, המחלוקת בין החוכמים מתחלקת בשאלות מסוימות, כגון, האם ההתייבנות היא שטחית או לא? האם היא מייצגת הצלחה או כישלון? יישום העקרונות אשר נשמר אדם משפחה נגזור אנטיוכוס יוסף או בגידה בהם. אליהו ביקרמן טוען שהיהודים התגברו על התרבות היוונית על ידי קבלת פרטים שונים פרי תרבות זו. קבלה מבוקרת באמצעות העקרונות של תורת ישראל. כלומר, לשיטתו של ביקרמן, ההצלחה החשמונית הגדולה יכולתם לבחור מתרבות יוון רעיונות ומוסדות שאינם מנגדים לתורה ולהפוך אותם לחלק בלתי נפרד ממסורת ישראל. לדעתו, תהליך זה ישיר את חיי ישראל. זאת אומרת, הוא אומר, עשו קברים ביוונית, כתובות ביוונית, הדרכלות ביוונית, אבל בבית המדרש הביאו תרבות יהודית, ידעו איך לקבל דברים תפלים כדי להעשיר את העולם, אבל העיקר להיות, תיאוריה מעניינת. טוב, פרופסור ישוע גפני, מכירים את הבן שלו?
ממחולה? לא, 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 לא. סיפור תרזה, אני יודעת לספר על מעשיון הטובה לרעה של יוחנן אורקדמוס, אלכסנדר עיניים, שלום ציון המלכה, אפילו מתחילת האחים שבין בניהם של עיניים שלום ציון, אורקול את זה שני ואריסטובל את זה שני. ואילו גורי עמומים, כמו יהודה המכבי, ואין צריך לומר רחב, ששניים מהם אף נסו בכהונה גדולה, והפכו למנהיגי המרד בשלביו המתקדמים, לא זכו להיזכר בשמם בדברי חכמים. למה החשמונאים לא נזכרו בשמם בדברי חכמים? כן, זה מה שהוא רוצה לטעון. זה בגלל ביקורת על השושלת שהתייבנה. אני לא יודע, פרופסור גפני הוא חוקר גדול, במיוחד, במיוחד של יהדות בבל, אבל זאת הצעה מעניינת של ביקורת מרומזת של חז"ל על התרבות של דעתה התייבנה מדי. תראו קטע במגילה, לא מאסתים ולא גלותים לכל אותם נפר ביתי, במתנית התנה, לא מאסתים במי כסדים. אמנתי להם דניאל חזר, של עזריה, זה בגלות בבל, לא בחומר. לא גאלתים בימי יוונים, שאמנתי להם שמעון הצדיק וחשמונאי ובניו ומתתיהו כהן גדול. בימי יוונים, שמעון הצדיק, חשמונאי ובניו, מתתיהו כהן גדול. זה לפי הסדר שאנחנו גם נראה פה פה בשיעור. יש פה עוד מקור על החשמונאים, לא נראה אותו עכשיו מחוסר זמן. אנחנו בעזרת השם נתחיל לעבור, זה היה הקדמה לפרס ויוון, אנחנו בשיעור הבא נתחיל לעבור דור אחרי דור בקצרה מה שקורה בהיסטוריה, קצת חשוב לנו אבל זה לא העיקר פה, בעיקר מה קורה ביהדות. היסטוריה נורא קל לדעת, תפתחו ספרי היסטוריה, אבל לדעת מפה מה קורה ביהדות זה קצת מסובך. אבל כמו שאמרת, אנחנו נכנים דור אחרי דור משבוע הבא עד עד היום, אבל זה יהיה כל כך לאט שזה כבר היום כבר יהיה לנו עוד דור נוסף שנגיע. מה? לא, 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 אנחנו נתחילים ביוון. איפה ביוון? נגיע ליוון יום אחד. יום אחד. בעזרת השם. מי יודע, מצאו שבוע שעבר את היקב הכי גדול מהתקופה הרומאית בארץ. מצאו ביוון. יוון. אם זה קשור, כן, הם שתו קצת בזה. קרן, ביוון. קרן ביוון, לכן זה, זאת אומרת, ידעו שהיה שם, ידעו זה היה כזה ענק. טוב, זהו, עד לכאן, יישר כוח. שבוע הבא, שמעון הצדיק.